אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
בפרוורסיה בעצם, המטרה שלי היא לא להיות חלק מיחסים, אלא להשתמש באדם האחר כדי להגיע לאיזושהי חוויה או ריגוש מיני, שגם המטרה שלו לא להתקרב אלא להתרחק.
את המשפט הזה אמר רועי צור, עובד סוציאלי קליני, פסיכותרפיסט, מטפל זוגי ומייסד דרך הקשר הבית לטיפול במערכות יחסים. רועי הגיע לפרק מספר 19 של סקס אפיל, כדי לשפוך אור על הפסיכולוגיה שמאחורי התשוקה המינית. Talk to me. Tell me your dreams. Am I in? היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאורי שטט מאור, ואיתי באולפן רועי צור. רועי, תודה רבה שבאת.
היי לאורי, תודה רבה שהזמנת אותי, כיף גדול להיות כאן.
וואו. אנחנו הולכים לדבר היום על תשוקה. נושא קשה וחזק ומעניין ולוהט וגדול ורחב. ננסה לפשט אותו כמה שאפשר. אז קודם כל אני אשמח אם תספר לי מה זה תשוקה מינית.
מה זה תשוקה מינית? אוקיי, אז אי אפשר להתחיל אף פודקאסט על פסיכולוגיה כמו אף הרצאה על פסיכולוגיה בלי להזכיר את אבי הפסיכואנליזה, נכון? את פרויד.
זיגמונד פרויד.
את זיגמונד יקירנו. אז הוא דיבר על הליבידו, על התשוקה המינית. הוא ביסס חלק גדול מהתיאוריה שלו, לפחות בהתחלה, על התשוקה המינית, והוא דיבר על התשוקה המינית כדחף שיש לנו, כמו דחפים אחרים, וגם מאוחר יותר הוא הקביל את זה לדחף החיים. הוא השתמש הרבה בארכיטיפים ובסיפורים מהמיתולוגיה היוונית, אז כמובן הארוס מול התנטוס, שזה יצר החיים, או דחף החיים מול דחף המוות. ומבחינתו, הדחף המיני היה דחף מאוד משמעותי, שמניע את האדם, ומשהו שבמובנים מסוימים הוא חלק מהגוף שלנו, אפילו זר לנו קצת, וככה שולט בנו. עכשיו, אם אנחנו, אני מניח שאנחנו נדבר אחר כך קצת על בעיות בתשוקה מינית,
כמובן.
בתוך זוגיות, אז נשאלת השאלה, האם לפחות על פי פרויד, התשוקה היא איזשהו דחף מאוד בסיסי, כמו אכילה ושינה, אז איך יכול להיות שאם אנחנו נשואים 10 ו-20 שנה, אנחנו עדיין אוכלים וישנים באותה שכיחות, ומה שנקרא דחף המיני הולך ויורד. אז זה סימן שאלה גדול, האם זה באמת דחף או איזושהי חוויה יותר גדולה. ואני חושב שזה בהחלט חוויה שהיא יותר גדולה, חוויה גם שקשורה הרבה ליחסים. בעברית המילה יצר ויצירה הן באות מאותו שורש.
זאת השורש, יוד צדיק רש.
לגמרי. אז יש, אז אני חושב שאפשר לדבר על תשוקה באופן רחב יותר.
אוקיי.
כלומר, תשוקה כאיזושהי תנועה של חיים, של יצירה, החוויה שאני יכול לפעול על החיים ולשנות אותם, החיבור לאגרסיה במובן הזה. והרבה פעמים באמת אנשים מגיעים לקליניקה ולטיפול, שמשהו בדחף החיים, משהו באגרסיה, משהו ביכולת שלהם להביא את עצמם ולכונן את חייהם, נפגע. ואפשר לדבר על פגיעה בתשוקה שלהם באופן כללי.
אוקיי,
אולי אפילו היעדר תשוקה, אפשר לדבר עליה כדיכאון.
בטח. כי אם אדם לא משתוקק לשום דבר, אז מה המשמעות של חייו בעצם?
בדיוק. כלומר, זה משהו, זו חוויה מאוד מאוד משמעותית בחיים שלנו, והיא לא בהכרח דחף, כי אנחנו לא נוכל להסתדר בלי אוכל ובלי שינה, אנחנו נוכל להסתדר בלי הדחף המיני.
כן, הדוגמה לכך היא כמובן הנזירים שמתנזרים מיוזמתם, מרצונם החופשי, ממין, והם חיים סבבה לגמרי.
בדיוק, נכון. ולכן בעיות בתשוקה הן הרבה פעמים קשורות לחוויות לא דחפיות או מאוד ראשוניות, הן דווקא קשורות למה זה השתוקקות, מה זה כמיהה, ולתשוקה יש קשר מאוד הדוק לרצון ולבחירה. אוקיי, כדי להשתוקק למשהו, אני צריך לרצות אותו. ויש הרבה אנשים שיש להם בעיה ברצון, בלרצות, אם זה בגלל הפחד שהם לא יקבלו בחזרה, אם זה בגלל אמונה פנימית שלא מגיע להם, אם זה כל מיני בעיות שקשורות לרצון. לכן, אם את שואלת אותי, אם אני ככה צריך לסכם את התשובה הארוכה לשאלה הקצרה שלך, אני אוהב להסתכל על התשוקה כקשורה לרצון, ולאיזושהי חוויה הרבה יותר רחבה, ולאו דווקא כאיזשהו דחף שפרויד הנחיל לנו, וזה גם נהיה מאוד מאוד פופולרי בתרבות שלנו, נכון? הרי פסיכואנליזה נהייתה מאוד מאוד פופולרית בתרבות המערבית.
כן.
וכל העניין של לדמות אותנו, נגיד לחיות, כל הביטוי של אופר ארבעה. Uh-huh. אוקיי, הרבה פעמים מתייחסים למיניות כמו מיניות חייתית.
כן, כמובן.
ואני חושב שלא כדאי להסתכל על זה רק באופן הפיזיולוגי, אלא הרבה בהקשר של הפסיכולוגי, של יחסים, של מה קורה לנו עם התשוקה במהלך החיים.
תשוקה מינית יכולה להיות בריאה ותקינה, ויכולה להיות לא תקינה. הרי אם אדם יש לו תשוקה בריאה, הוא לא יבוא אליך כמטפל.
נכון.
אבל הוא יבוא אליך כשמשהו נפגע. אז מה זה תשוקה מינית בריאה, ומתי יש איזושהי בעיה בתשוקה המינית? מתי היא לא בריאה?
אוקיי, אז אגב, רצוי לומר, נגיד, אני עובד סוציאלי קליני, אני עוסק בטיפול פרטני וזוגי, אני לא עוסק בטיפול מיני. בעבר, כשהגיעו אנשים לטיפול מיני או למטפלים מיניים, אז הגיעו בגלל כל מיני בעיות שחלקם הוא המקור שלהם היה באמת פיזיולוגי, אוקיי? אבל אני חושב שהיום, בגלל שאנחנו גם עידן מאוד מאוד פתוח, או בתקופה מאוד פתוחה ופלורליסטית, בדרך כלל מגיעים גם למטפלים מיניים נושאים, אנשים עם תלונות של תשוקה, בדיוק על דבר שאנחנו מדברים עליו, שבדרך כלל הבעיות, אם זה בעיננות או וגיניסמוס או שפיכה מוקדמת, ב-80% מהמקרים הבעיות הן באמת פסיכולוגיות, ולא, המקור שלהם הוא לא פיזיולוגי, אבל חשוב לומר שאם אנשים יש משהו שקשור לחוסר תפקוד, כדאי לבדוק גם את ההיבט הפיזיולוגי.
אוקיי.
אז כן, מה זה תשוקה בריאה ומה זה תשוקה לא בריאה, שזה בעצם פרוורסיה, נכון? סטייה. אז תשוקה בריאה זה שהתשוקה או הליבידו שלנו משרת את היחסים. אוקיי?
אתה יכול לתת דוגמה?
כן, כי אנחנו, אני לא יודע אם דוגמה, אבל אולי להסביר את זה, נחשוב אחר כך על דוגמה, אבל נסביר את זה בצורה טובה יותר. בני אדם לא משתמשים בתשוקה המינית שלהם בעיקר כדי להתרבות. נכון? רוב הפעמים שאנחנו מקיימים יחסי מין, לא יוצאים מזה ילדים.
כן.
אנחנו לא קתולים. בדרך כלל אנחנו משתמשים בזה לשני דברים, לעונג וגם לקרבה. זה דבר שהוא מאוד מקרב. בני אדם, תחשבי על חיות מקיימות יחסי מין, הזכר עולה על הנקבה. בקרב בני אדם אנחנו פנים מול פנים. אז התשוקה משרתת את היחסים ואת הקרבה. וכשהתשוקה משרתת את היחסים ואת הקרבה,
אז היא בריאה,
נכון? כי היא איזשהו ערך מוסף, נגיד בנוסף על ביטחון בקשר והערכה, מה שנקרא הצרכים הנרקיסיסטיים שלנו, יש לנו את המיניות, שזה נקרא לזה הצלע השלישית, והיא הופכת לאיזשהו משולש של יחסים. תשוקה לא בריאה, זה מה שנקרא פרוורסיה, זה שכאילו היחסים משרתים את התשוקה המינית. זאת אומרת, בפרוורסיה בעצם, המטרה שלי היא לא להתקרב, היא לא להיות חלק מיחסים, אלא להשתמש באדם האחר כדי להגיע לאיזושהי חוויה או ריגוש מיני, שגם המטרה שלו היא פסיכולוגית בסופו של דבר, אבל המטרה שם היא הרבה פעמים היא הפוכה, היא להקטין את הפגיעות באהבה, להקטין את דווקא לא להתקרב, אלא להתרחק. כלומר, פרוורסיה מוגדרת בשני אופנים, גם דה-הומניזציה של אחרים, לא במובן הפשיסטינאצי, במובן של נגיד פטיש, אז אתה מפשיט את האדם מהסובייקטיביות שלו, אתה משתמש נגיד גברים שהם נמשכים לכף הרגל של אישה, אז הם משתמשים באובייקט חלקי, לא מסתכלים עליה כסובייקט, אז דה-הומניזציה של אנשים, והומניזציה של חפצים. אני קורא עכשיו ספר מאוד מעניין של פסיכואנליטיקאית בשם דניאלה קנפו, שנקרא The Age of Perversion.
אוקיי.
ויש לה, היא מקדישה שם פרק, היא כותבת גם הרבה על החיבור בין טכנולוגיה לאהבה ומיניות. היא מקדישה שם פרק על אנשים שבוחרים, גברים, לחיות, לא רק לקיים יחסי מין, לחיות עם בובות.
עם, עם רובוטים בובות, היום.
כן, וזה, עם כן, רובוטים כן, או כן. עם בובות או עם כל מיני. אז גם העניין הזה של הומניזציה של חפצים, ושתי הגישות האלו בעצם נועדו להסתכל על התשוקה או על האדם האחר באופן שהוא חלקי, כדי להקטין את הפגיעות שיש באהבה. עכשיו, איזה אנשים יש להם נטייה יותר פרוורסית?
בטח אנשים שנפגעו בעבר והם לא רוצים להיפגע שוב, אז הם...
מדויק. הרבה פעמים פרוורסיה יש לה מקור בטראומות של יחסים, וטראומות זה לא צריך להיות בהכרח דברים גדולים. אנחנו מדברים על טראומות, תדעת, כשאנחנו מדברים על טראומה, אנחנו מדברים, נכון, על הלם קרב או אונס, או כל מיני דברים מאוד מאוד גדולים. אבל יש גם טראומות של לא ראו אותי, או הקטינו אותי, או היה משהו
בקטן. בעצם בפסיכולוגיה, כל מה שלא עובד בצורה טובה בגוף, הוא... הפך להיות טראומה, בעצם.
כן, כלומר, אם יש שם איזשהו... בכלל, בפרוורסיה, שנועדה לתקן את חוויית הטראומה, יש הרבה פעמים אלמנטים של אגרסיה, אוקיי? מישהו פעם הגדיר פרוורסיה כאירוטיות של השנאה.
מעניין.
אז יש שם תוקפנות, יש שם השפלה, יש שם... דה-הומניזציה.
אבל כל הדברים האלה הם בלא מודע, נכון? זאת אומרת, אנשים לא מודעים להתנהגויות האלה.
בדרך כלל זה לא מודע. בדרך כלל הם גם אנשים לא מבינים למה מתנהגים באופן שהם מתנהגים. אבל המטרה, בסופו של דבר, של פרוורסיה והלקיחה של הליבידו למקומות לא בריאים, זה בעצם איזה טריאמפ, איזה ניצחון על הטראומה מהעבר. נכון, אם נגיד השפילו אותי, או אני הרגשתי מוקטן, או הייתה לי איזושהי חוויה טראומטית שקשורה ליחסים, אז דרך הפרוורסיה, דרך ההסתכלות על האחר כבאופן חלקי, או דרך, נגיד בפרוורסיה יש הרבה פעמים שליטה, תחשבי על בובה או על רובוט, אני שולט בו באופן מלא. יש איזשהו ניצחון פסיכולוגי, שהוא אגב, התשוקה שלנו והרומנטיקה, הם עובדות דומה, גם ברומנטיקה, בהתאהבות, אוקיי? וזה לפודקאסט אחר, יש איזשהו רצון הרבה פעמים לתקן את העבר. אנחנו לא נמשכים באופן מקרי לאנשים, אלא יש, כלומר, הלא מודע שלנו מכוון אותנו לאנשים מסוימים, הרבה פעמים כדי לתקן את העבר. אותו דבר בפרוורסיה, אותו דבר באירוטיקה, זה איזשהו ניסיון לתקן משהו שהתקלקל. אבל צריך להגיד משהו על פרוורסיה. פרוורסיה זה בעצם הסטייה, זה סטייה מהנורמה. עכשיו, האנושות מתפתחת דרך סטיות מהנורמה, גם האבולוציות. אוקיי, לכן, וגם אני וגם את, לורי, אנחנו קצת סוטים. אנחנו לא חייבים לגלות למאזינים שלנו בפודקאסט באיזה אופן, אבל כולנו סוטים וגם הן. השאלה, כמה זה סוטה וכמה זה נוקשה, כמה זה רק זה...
וגם מה זה אומר להיות סוטה, וגם מה זה, כאילו...
לא, במובן, במובן של סטייה מהנורמה. כן. גם אני ואת, יש לנו סטיות מהנורמה, אוקיי? אם אנחנו נחשוף פה את הפנטזיות המיניות שלנו, או נדבר על דברים שאנחנו אוהבים, השאלה באיזה אופן, כמה זה שכיח וכמה זה נוקשה. אנשים שהם מה שנקרא באמת פרוורטים, הם בדרך כלל מאוד מתקשים ביחסים תקינים, אוקיי? באינטימיות, בקרבה, ביכולת להיות פגיע, והם בדרך כלל עושים רדוקציה להתנהגויות פרוורטיות מסוימות. אוקיי, זה לא שחור ולבן, שלא פתאום איזה מאזין יישב ויגיד, וואו, אולי בעצם אני פרוורט, לא, זו סקאלה ומותר להיות פרוורט. לא להיות פרוורט זה קצת משעמם.
אוקיי, אז יש לך עוד דוגמאות לתשוקה מינית שאינה בריאה?
אז בואי ניקח דוגמאות קלאסיות, לא, אתה יודע, אפשר לדבר על פטישים וכל מיני דברים באמת ככה מוזרים, אבל אפילו אדם שעוסק בכיבושים, הוא כובש, ממשיך, כובש, ממשיך, כובש, ממשיך. אגב, יש שוני בין הפרוורסיות של גברים ונשים, אצל גברים זה באמת הרבה פעמים מול האחר, ואצל אישה הרבה פעמים זה יותר הולך פנימה, יש שם יותר מקום של פגיעות עצמיות והתכנסות פנימה, וניסיון... לברוח הרבה פעמים איזה שהן חוויות לא נעימות, ואצל גברים הרבה פעמים זה באמת דרך כוח, שליטה, אגרסיות כלפי חוץ. אז כיבוש למשל, העיסוק רק בכיבוש, אוקיי? אם גבר עסוק רק בכיבוש, אפשר להגיד שזה עיסוק שהוא במובן מסוים, לפחות קליני, הוא פרוורטי, הוא לא מצליח להגיע, כלומר, היחסים, ההיכרות, הם בשירות המין ולא המין או התשוקה הם בשירות היחסים.
כן, הוא מכיר אישה כדי להשכיב אותה, ולא כי הוא רוצה באמת להכיר אותה ולדעת מי, ולפתח את האינטימיות וכן.
כי הכיבוש ממלא אותו באיזשהו אופן, או כי אם הוא הרגיש, נגיד, בעקבות איזושהי טראומה בעבר מושפל, אז עכשיו הוא כאילו יוצא המנצח. אז זה לגבי גבר. לגבי אישה, למשל, שהיא מאוד מאוד עסוקה במראה החיצוני שלה, מלא ניתוחים פלסטיים, מלא התעסקות באטרקטיביות שלה, אבל שלא מובילה בעצם למערכת יחסים, אלא למשהו שהוא רק צורך להתמלא, או למלא איזושהי חוויה של ריק, או של דיכאון שקיים בפנים. אוקיי, אז הנה למשל דוגמה טובה למשהו שהוא בסקאלה, ולא כדאי להסתכל על פרוורסיה כשחור ולבן, פורנו אצל גברים, או אפילו רומנטיזציה מוגזמת אצל נשים.
אתה יכול להדגים? למה הכוונה?
אז נגיד פורנו אצל גברים, אז 99% מהגברים צופים בפורנו. השאלה, אם זה הופך להיות הדבר, האם זה שמחליף, האם זה ששחקנית הפורנו, אוקיי, תמיד רוצה, תמיד צועקת עוד, תמיד מקבלת, והיא תמיד שם, זה הופך להיות תחליף, נוח.
לקשר אנושי.
לקשר אנושי, וזה בהחלט מקטין פגיעות מול אישה בשר ודם, שגם יכולה לדחות אותי.
כמובן.
הנה דוגמה.
השחקנית פורנו בחיים לא תדחה אותי, כי היא פשוט תעשה מה שאני רוצה, בדמיוני.
בול. ולכן יש גם בפורנו המון אגרסיה, נכון? המון שליטה, המון אגרסיה, יש המון משחקי כוח, שזה אחד המאפיינים של פרוורסיה. ועוד פעם, שיהיה למאזינים, צפייה בפורנו היא לא פרוורסיה, זה תלוי במינונים,
כמובן.
והאם זה מחליף או לא מחליף.
הכל מינונים בסוף.
הכל מינונים, כן. זה חשוב לציין את זה.
היית אומר שנגיד משחקי דייטינג בסגנון לשחק אותה קשה להשגה, יכולים להיחשב לממריצי תשוקה? כי אנשים הרי אומרים לעשות את זה כדי שהבן אדם השני יחשוק בך יותר. זה כזה, אל תראי לו שאת מעוניינת, תחכי, אל כן. תעני מיד, ועכשיו הוא ירצה אותך עוד יותר. אז האם זה באמת מהווה סממן לתשוקה, או שזה סתם אשליה?
בעיניי, לא. ולמה לא? נתחיל ממשוואת התשוקה. תשוקה שווה השתוקקות פלוס מכשולים. אוקיי? כלומר,
נחמד.
ככל, או אפשר אפילו להגיד כפול. אם אין בכלל מכשולים, והדבר הוא נורא נורא קל להשגה, בדרך כלל אנחנו, הוא מובן מאליו, אנחנו פחות רוצים אותו. כולנו מכירים את זה שרצינו תמיד את האדם שלא רצה אותנו.
כן.
המכשולים משמשים מרכיב מאוד חשוב בתשוקה.
אז צריך שיהיה רכיב של אי-וודאות בעצם.
נכון, אבל לשחק את זה כמשחק באופן מלאכותי, תראי, אדם שבדרך כלל משחק באופן מלאכותי קשה להשגה, אז כמו שלכל גוף יש את הצל שלו, אז בדרך כלל תמציא את האדם הזה בסיטואציות אחרות מאוד מאוד תלותי ומאוד מאוד רודף אחרי אחרים. אוקיי? כי למטבע יש שני צדדים. אז אני לא חושב שמשחקים מלאכותיים הם עוזרים פה, כי מתישהו יגלו את הבלוף שלך. אני חושב שברגע שאתה, וזה אולי נדבר על זה בהמשך, בהקשר של תשוקה בתוך זוגיות, נדבר על מושגים של נפרדות ומובחנות, אלו שני מושגים מאוד חשובים שאני ככה הם נר לרגלי, וברגע שאדם יש לו נפרדות וגם מובחנות...
אתה יכול להגדיר את כל מושג? מה זה
כן,
אומר?
כן, אוקיי. אז נפרדות בעצם, זה, דיפרנציאציה זה מושג מאוד מאוד כמובן יסודי בפסיכואנליזה, זה היכולת שלנו באיזשהו מקום להיפרד פסיכולוגית, אוקיי? שאנשים לא התחילו להיפרד עכשיו מהוריהם באופן קונקרטי, למרות שלפעמים זה משהו שאתה נורא רוצה לעשות. להיפרד כאילו מהתרבות המשפחתית, מהציווי המשפחתי, כאילו לך לך מארצך וכאלה. ולהיות, לפתח את הקול הפנימי שלך, כלומר, להיות נפרד, וגם באופן הזה, זה מתכתב עם היכולת להיות לבד, שזה הגדרה כמותית, מבלי להרגיש בודד, שזו הגדרה פסיכולוגית. כלומר, האם כשאני לבד, אני יכול להיות עם עצמי בשקט, בלי להרגיש בודד. זה ביטוי של נפרדות.
אהה.
ומובחנות, שזה בעצם מה שנקרא השלב הבא, זה היכולת, אם נפרדות היא כמובן קשורה למערכות יחסים, אבל מובחנות היא באופן מובהק קשורה למערכות יחסים, היא היכולת שלי לשמור על עצמי ולהיות אני, תוך כדי שאני בקשר עם האחר. אוקיי?
לא, אולי... לא להיות סימביוטי מדי.
נכון, טוב. אבל אני אגדיר את השלילה ואז יהיה יותר ברור. אוקיי. יש שלוש התנהגויות, נגיד, מאוד מאוד נפוצות, כשרמת המובחנות שלי נמוכה. למשל, בזוגיות, לשלוט באחר. כי הרבה אנשים שקשה להם לשלוט בעצמם ולבסט את עצמם, הם שולטים באחר. כי אז הוא תלוי בי ולא אני תלוי בו, ואנשים שיש להם קושי גדול סביב תלות וצורך גדול באוטונומיה, בדרך כלל יש להם צורך מאוד גדול בשליטה, גם בבין הזוג. אבל זה לא מובחנות, כי אינטימיות אמיתית עובדת בין שני סובייקטים, בין שני אנשים נפרדים, אוקיי? שכל אחד יש לו את הרצונות ואת הצרכים משלו.
זה קשר בריא בעצם.
זה קשר בריא. Mm-hmm. אז זה, דרך אחת זה לשלוט, דרך שנייה זה לסגת. אוקיי, נגיד אני, וזה הדרך היותר גברית, אני מוצף, אז אני לא יכול לעמוד על שלי, נגיד מולך, ולהגיד, זה לא מתאים לי, או אני חושב אחר, אני פשוט נעלם לשעה, שעתיים, יום, שבוע, או פשוט מוריד מסך ומתנתק. זו לא מובחנות. מובחנות זה יכולת לשמור על עצמי בזמן שאני בקשר איתך. וכמובן קנייה, אוקיי, כל ה... כל האינטראקציות הסאדו-מזוכיסטיות, אני מדבר לא במובן המיני, במובן הפסיכולוגי, של קנייה לאחר או שליטה באחר, אלו שלושת הדברים שמעידים למשל על
היעדר מובחנות. אתה מדבר על ביטול עצמי, אדם ש...
על ביטול עצמי, ופה אפשר גם לציין את ההבדל, כתבתי על זה פעם, בין ריצוי לנתינה. יש המון אנשים שעסוקים בריצוי. נתינה זה מקום... שהוא קשור להתחשבות ולראות את האחר, תוך כדי שאני שומר על עצמי. ריצוי זה ביטול עצמי, זה כזה פסבדו נתינה. וזה לא בדיוק מעיד על שני סובייקטים שנמצאים בקשר. אוקיי?
אז על מה זה מעיד?
זה מעיד על זה שאני נורא מפחד שהאחר יעזוב אותי, או לא ירצה אותי, ולכן אני אתן לו כביכול...
אני מוכן לבטל את עצמי בשבילו, בדיוק. רק כדי שהוא לא יעזוב.
בדיוק. וזה פרקטיקות, זו המילה שחיפשתי קודם, פרקטיקות סאדו-מזוכיסטיות מהבחינה הרגשית. אז כשאני מובחן, ויש לי יכולת להיות אני, כלומר, אני לא צריך לסגת ולברוח, ואני גם לא צריך להיות נורא תלותי ושתלטן, אז אני לא צריך לעשות משחקים. אני פשוט נוכח שם, כשבא לי אני נמצא, כשלא בא לי אני אומר, אני
ואני מספיק בטוח בעצמי, כדי לדעת שגם אם ירצו אותי או לא ירצו אותי, אז הערך העצמי שלי הוא לא ישתנה.
בול, בול. זה עצמיות, מובחנות קשורה לעצמיות, יציבה, שבה אני נשען על עצמי, יודע לבסט את עצמי, עומד בכוחות עצמי, ואני, כל העניין הזה של בלעדייך אני חצי בן אדם או שני חצאים, זה...
בלעדייך אני חצי בן אדם.
לגמרי, זו אשליה רומנטית, זה טוב בשירים, זה על הפנים בתוך זוגיות. אנחנו צריכים לבוא כסובייקט שלם, מלא.
זה גם מעיד על תלות נוראית, בלעדיה אני חצי בן אדם, אז מה זה אומר עליי בעצם?
לגמרי. עם גברים, אתה תזכרתי קודם, נוטים יותר אולי לפורנוגרפיה, במובן הפרוורטי, אז גם נטייה לרומנטיזציית יתר, אוקיי, מסוג בלעדייך אני חצי בן אדם, וההסתכלות הזאת על החיים כרומאו ויוליה, אפשר לומר שגם היא, מה שנקרא טיפה לבעייתית, לא?
כן, כלומר, כן, כן, כן.
אז אני לא מאמין במשחקים.
אז אתה לא מאמין במשחקים.
לא.
אז מה כן צריך לעשות כדי להרים תשוקה?
רגע, בהיכרות או בזוגיות ארוכת
בהיכרות,
שנים?
כן, כן. בפלטות, שמתי עין על מישהו ואני רוצה שהוא יחשוק בי.
לא, אז תראי, לא, רישמה, אין בעיה בתשוקה. זה כל הטריק של המוח, זה כל הטריק של הפסיכולוגיה שלנו, כי בהיכרות, והרבה זוגות מתגעגעים לימים האלו שהם הכירו למה, כי בהיכרות, אני פוגש אדם זר, ו... אני, בעצם, ההתאהבות מתיחה שני אנשים זרים, זה בזה, כמו שני חלקיקים, ונוצרת אש. לא צריך לעבוד קשה.
תיארת את זה כמו המפץ הגדול.
זה ממש מפץ, יש ניצוץ ויש בום, ולא צריך לעבוד קשה, וזה נהדר, ואז יש כל מיני סוגים של סקס.
אבל לפעמים כן צריך לעבוד קשה. אם נגיד שמתי עין על מישהו והוא לא יודע, אז אני כן צריכה לגרום לו לרצות.
זה נכון, אבל once הוא רוצה, ואת רוצה, זה יקרה. כי יש תשוקה, היא זקוקה למרחב, לחוסר ודאות, ללא ידוע, ללא מוכר. נכון? יש לנו בעצם שני צרכים דיאלקטיים בתוך זוגיות. יש לנו צורך בביטחון, ויש לנו צורך בריגוש ובחדשנות.
כן.
אז אנחנו, יש כל מיני סוגים של סקס, דבר היום על, על שני סוגים עיקרים שמתכתבים עם זה. אז הסקס הראשוני הוא מה שנקרא פאקינג, נכון? על להזדיין, כן. כאילו זה נורא כיף להזדיין עם אדם חדש, הטינדר, כן. בגלל זה הוא פורח מזה, כי שם יש תשוקה, לא צריך לעבוד קשה. מה קורה אצל הרבה זוגות? לא אצל כולם, אבל אצל חלק. עם הזמן משהו קצת דואך בגלל ההתרגלות ובגלל כל מיני תהליכים שתכף נדבר עליהם. אם אדם לא יודע לייצר אינטימיות וסקס שנובע גם מאינטימיות, שהוא יכול להיות איתי יותר, שקשור למפגש עיניים ולמגע ולשילוב של כל מיני פנטזיות ושל היכרות עמוקה,
כן.
אז הרבה פעמים אנשים כאלו נתקעים, ואז אומרים, הלך לי הסקס, כאילו, בתוך הניסויים שלי, לא הייתי צריך להתחתן, או טוב, זה קורה לכולם, אבל זה קורה להרבה, אבל זה לא קורה לכולם. מי שיודע גם לעבוד עם אינטימיות בתוך סקס, אז יכול להרוויח הרבה מזה. זה לא אומר, אגב, שבאינטימיות, או בהקשרים ארוכי טווח, אין פאקינג. יש פאקינג, ופאקינג הוא קשור להחפצה. להחפצה שהיא בריאה. שהיא חלק ממשחק בתוך סקס, בתוך, במרחב של חדר השינה שלנו. אז אפשר לעשות, או לא רק בחדר השינה, אפשר לעשות כאילו, פאקינג, יש בזה גם החפצה, ששני הצדדים כאילו מאפשרים את זה. אז זה לא שהפאקינג נעלם, אבל חייבים ללמוד לפתח גם סקס שהוא סקס יותר אינטימי. תשוקה במערכת יחסים ארוכת טווח לא קשורה לדחף, היא קשורה לחוויות פסיכולוגיות יותר גבוהות בעיניי לרצון. איך אני, כשאת שואלת, או כשאנחנו חושבים איך לשמר את התשוקה לאורך זמן, שהמאזינים ישאלו את עצמם איך לשמר את הרצון לבן הזוג שלי לאורך שנים. לא אני זקוק לו, צריך אותו, אוקיי, שתכף נדבר על באיזה אופנים, איך אני רוצה אותו, כי בהתחלה, כשאת תיארת את הבחור בבר, את רק רצית אותו.
כן.
את לא זקוקה לו,
נכון.
ואת לא צריכה אותו.
אני כן, נכון. אם אני נמשכת עליו ואני רוצה לממש איתו משהו, אז אני
את רוצה אותו.
אני רוצה אותו.
בדיוק. עכשיו, תשוקה שווה רצון, ורצון שווה בחירה. אוקיי?
כי אני בוחרת לבלות איתו את הלילה.
בדיוק. אז בתוך מערכות יחסים ארוכות, כשבני זוג מתחילים לאט לאט להתקרב, ואמרנו שיש לנו צורך בריגוש וצורך בביטחון. אז כן. אנחנו מקימים משפחה, ומחברים את חשבונות הבנק, ועובדים בעבודות מסודרות.
נכנסים לשגרה בקיצור.
נכנסים לשגרה, ושגרה צריכה יציבות וביטחון.
כן.
ואש וריגוש ותשוקה, במובנים רבים צריכים את ההפך. אוקיי, אז לאט לאט התשוקה מתחילה להצטמצם, אבל
זאת הסיבה לירידה בתשוקה לאורך השנים, בקרב זוגות מונוגמים בעצם.
כן, זה מזכיר לי את הספר של סטיבן מיטשל, פסיכואנליטיקאי ידוע שנפטר, שהוא כתב, באם האהבה יכולה להתמיד, ספר שתורגם לעברית, על זה שאנחנו באופן מכוון זורקים את התשוקה מהחלון במערכות יחסים ארוכות טווח, כי זה יציב ובטוח. אנחנו לא רוצים את השערות של כשאת מתארת אותו בחור בבר, אם את מגדלת איתו שני ילדים, ואת אומרת לו, רגע, תלך, בוא ניקח משכנתה, אני לא בטוח שאת רוצה אותו באותה פאזה של הבר. את רוצה אותו בחור שקול, יציב
כן.
ואחראי.
כן, כן.
אוקיי, אז יש פה הפתרון בתשוקה הוא לא קל, כי יש פה דיאלקטיקה. אבל מה כן אפשר לעשות? מי שמדברת על זה הרבה זה אסתר פרל, מי שמכיר, היא מאוד מאוד
מטפלת הזוגית המפורסמת.
הספרים שלה תורגמו לעברית, אחרון סיפור
מהצד. הייתה בארץ גם.
הייתה בארץ, כן, לפני עידן הקורונה. מי זוכר את זה? אבל, וזה, אז איך הדרך, אז איך אנחנו כן משמרים את האלמנטים שמזינים תשוקה של התחלה,
כן.
מבלי להתרחק, או לעשות כל מיני מניפולציות מוזרות.
כוונה היא, איך אנחנו שומרים על תחושת הביטחון בקשר, ועדיין...
רוצים.
עדיין רוצים שיהיו את האי-ודאויות האלה, כדי שתהיה תשוקה בינינו.
בדיוק, וזה בעיניי מתכתב עם המונח שהסברתי קודם, שקשור למובחנות, כלומר היכולת שלי להישאר אני בתוך קשר ארוך טווח. אבל אני חושב שהרבה פעמים, כדי להסביר מונחים, צריך להסביר את ההפך שלהם, זה הרבה פעמים עוזר. אז בואו ניקח דוגמאות לאיך בני זוג, בכלל שזוגות מגיעים אליי לקליניקה והם רבים ומתווכחים ועסוקים בשליטה ונראה כאילו שהם נורא רחוקים ולא מקרב ביניהם שום דבר, אז תדעי לך, הבעיה של זוגות באופן כללי, זה לא שהם לא קרובים, זה שהם קרובים מדי. הם כבר על סף ההתמזגות. אתה לא יודע איפה הראשון נגמר והשני... מתחיל.
כן.
דוגמה, בואו ניקח דוגמאות קלאסיות של מה שנקרא ריקודים זוגיים. אם לך, אם את רואה את הבא, אני נטפל הבחור ההוא בבר, אני חוזר אליו כל פעם. עכשיו, הלא מודע שלך מזהה אותו. יכול להיות שלדוגמה, לך יש צורך למצוא בחור שהוא יהיה קצת ילד, והוא יוציא ממך את החלק המטפל שבך, את המקום האימהי. כי את מרגישה... שזה באמת מה שיש לך לתת. העניין הזה של מה יש לנו לתת מאוד קשור לאהבה ולאינטימיות.
אוקיי.
אוקיי, זה קשור מאוד לעצמיות ולערך שלנו. אם את מרגישה שלטפל במישהו, זה מה שיש לך לתת, אולי למדת את זה גם בבית, הלא מודע שלך יזהה מישהו ילדי יותר, או לא ילדי, כי ילדיות זה דווקא חוויה טובה. אני קצת ילדי. ילדותי, אוקיי, מישהו שהוא לא בוגר ולא אחראי, והלא מודע שלו יזהה את זה שבך יש משהו אימהי, והופ, אתם מתחברים ויש תשוקה מאוד חזקה. אבל לאט לאט, הדברים ביניכם, או החיים ביניכם מתפצלים. את לוקחת את החלקים הבוגרים, האחראים, את נהיית אימא, והוא לא, הוא פתאום כזה לא כל כך מתפקדי, ולא כזה, הוא אולי קצת בדיכאון, וכזה לא, צריך לדחוף אותו. אוקיי, ועכשיו, עד...
כל כך מוכר.
עד, במקרה בחרתי. עכשיו, עד זקוקה לא, כדי שיהיה ילד, כדי שיוצאים ממך משהו, והוא זקוק לך כדי להיות אמא, והנה קנוניה משותפת, שבני הזוג מתמזגים, צריכים וזקוקים אחד לשני בתפקידים פסיכולוגיים, מפצלים את החיים על פני שני הצדדים, במקומות האלו לא תהיה תשוקה, כי הרצון שם הוא מאוד מאוד קטן, אוקיי? כאילו, מי רוצה להזדיין עם אמא שלו, המטאפורית, ומי רוצה להזדיין, ומי רוצה להזדיין עם הבן שלה, ואז ברור שאין תשוקה. עכשיו הוא, מכיוון שהוא גם יש בו מקום ילדי, אני חוזר לתשוקה הכללית, לא רק המינית, מתחילת הפודקאסט, שקשורה מאוד לאגרסיה וליצר וליצריות, אז ולתשוקה מינית צריך אגרסיה, אז ברור שהוא יפצל את האגרסיה, ואז אנחנו מגיעים למשהו שגם רצית לדבר עליו, שלמה אנחנו מפצלים בין מיניות לאינטימיות, נכון? בין תשוקה לאהבה, מה שפרויד קרא לו בהתחלה, תסביך המדונה והזונה, אבל הוא...
כן, קדושה קדשה.
קדושה קדשה, אבל הוא צמח בתקופה הוויקטוריאנית, אז זה היה מאוד מאוד מקובל, אבל היום אנחנו כבר לא בתקופה הזאת, ועדיין המון אנשים עושים את זה. הם עושים את זה, כי יש משהו
זה
בתוך...
זה קורה להמון גברים גם, שברגע המון. שהאהובתם הופכת להיות אימא, ההסתכלות שלהם עליה משתנה, בדיוק. ואז הם פחות נמשכים אליה, מאיך שהם נמשכו אליה פעם, אפילו פחות רוצים לשכב איתה.
נכון, ואפשר לומר, מפחדים יותר מהאישה שלהם, זה לא רק העניין הזה של כאילו אימא, ואז זה מצטבר, זה אפשר להגיד אולי קצת התקופה של, זה הקדושה הקדשה, כאילו אימא ומה וגם זונה וזה, אני לא חושב שאנחנו כל כך שם, אני חושב שכשאתה קרוב מאוד למישהו, ואתה תלוי בו, לא במובן של אתה תלותי, אלא אתה תלוי בו, אנחנו נשענים על אנשים, והוא מכיר אותך מאוד מאוד טוב, יש המון המון פגיעות באהבה.
ברור.
ואז תחשבי על זה.
אחר מה.
לגמרי, אני מדבר על זה בהרצאות שלי, תחשבי על זה, זוג נשוי, שהגבר, נגיד, עובר ברחוב, רואה חנות מין, נכנס, קונה שוט וביריות. מגיע לבת הזוג שלו, אחרי 10 שנים, אומר לה, תראי מה קניתי, והיא אומרת לו, כי גם היא במקום, כאילו, האימהי, אומרת לו, איכס, כאילו, תכניס את זה...
איכס, סוטה!
סוטה, בדיוק. עכשיו...
תתבייש לך!
בדיוק. עכשיו, אם הגבר לא מובחן, אז הוא כאילו, וואי, שיט... אני מכניס את זה לתיק, לא מזכיר את זה לעולם. אם הגבר מובחן, שומר על העצמיות שלו, אומר, סוטה, בדיוק בגלל זה הבאתי את זה, כי זה, אני רוצה לעשות איתך דברים סוטים. עכשיו, אבל למה נתתי את הדוגמה הזאת?
למה?
כי הרבה יותר קל לבוא למישהי, או למישהו שהכרתם כרגע בטינדר, ולהציע לו הצעות
מגונות,
כי למה? כי זה הרבה פחות פגיע. אם הוא יגיד איכס, אז יש בטינדר עוד 10 אנשים אחריו.
כן, אז נעשה סווייפ שמאלה ונמשיך הלאה.
בדיוק, ולכן באופן פרדוקסלי, ככל שיש יותר ביטחון בקשר, יש פחות ביטחון להכניס מה שנקרא שאריות, דברים ששני הצדדים רוצים וחושקים, אבל נורא נורא מפחדים. כי המובחנות נורא קשורה לאופן שהאחר רואה אותי. העין של בת זוגתי אחרי 10 שנים היא הרבה יותר מפחידה מהעין של זו שהכרתי לרגע.
כי יש לה הרבה יותר משקל, כי יש לי הרבה יותר מה לאבד עכשיו.
בדיוק, בדיוק, נכון. ובכלל, הרבה אנשים ש... אתה יודעת, הרבה אנשים
ש... אבל זה לא תהליך טבעי שקורה בעצם לכולם?
כן, לגמרי. אבל זה חשוב לשים אותו לשולחן. הרבה פעמים אני אומר למטופלים שלי, שהם רוצים להציל את הקשר שלהם, שהרבה פעמים כדי להציל קשר, אתה צריך להיות מוכן לוותר עליו.
מה זה אומר?
זה מאוד קשור למובחנות, במובן של אני יכול לעמוד על שלי, אני יכול לחזור להיות אני יכול להיות חי, אני יכול להקטין את העין של בת או בן הזוג שמסתכלים עליי, גם אם זה יעלה לי בקונפליקטים וויכוחים ואיומים, אוקיי? ואז יש סיכוי שאני לא מת בקשר, שאני חי מחדש, כי למה? אנשים אוהבים וחושקים ומעריכים אנשים שאוהבים וחושקים ומעריכים את עצמם, קודם כל. ואנחנו מאבדים את זה בתוך קשר בגלל הפחד שגורם לנו לשלוט, לסגת, להיכנע.
אנחנו כל כך מפחדים לאבד את השני, שעד שאנחנו בעצם הורגים במו ידינו את התשוקה. זה מה שאתה אומר.
לגמרי. לגמרי. ובהתחלה, למה יש תשוקה? כי אנחנו לא מפחדים לאבד אותו, כי מי סופר אותך. אוקיי, אין, ככל ש... וזה מה שעצוב, ככל שהרבה פעמים דווקא יש יותר ביטחון, זה לא הביטחון שעוזר לבני זוג לקיים יחסים של, נגיד, של אינטימיות, אוקיי? של קרבה, של שיחה אמיתית בתוך סקס, של המתנה. זה לא רק פאקינג, זה לא רק לזיין,
כן.
אלא זה making love.
כן, כן, כן.
והרבה אנשים לא יודעים how to make love, כי יש שם איזשהו מין חוסר נעימות כזה של... אני עושה עם הבן זוג הזה כל כך הרבה דברים אחרים, אני כל כך מכיר אותו, הוא כל כך חי לידי, הוא כל כך מסתובב לידי עם הטרנינג המהוע שלו.
בקורונה בכלל.
אוי, העבודה מהבית זה נורא. צאו מהבית, כאילו, אי אפשר כל הזמן, 24/7, להיות עם אותו בן אדם. חייבים מרחב. אז אסתר פרל פותרת את זה באופן שהיא פותרת את זה, אוקיי.
שהוא?
היא אומרת, אדם צריך שיהיה לו עולם פרטי משלו.
זה הנפרדות.
כאילו, כן, זה כאילו היא מתכתבת עם המונחים האלו. היהדות פותרת זה דרך נידה, אוקיי? כאילו, לא לגעת תקופה מסוימת. והגישה שאני מציע, אוקיי? של באמת מובחנות שיכולת לשמור על עצמי, זה איך להיות קרוב, אבל לא להיות קרוב מדי. כלומר, לא לאבד את עצמי ולהיות אדם, אטרקטיבי, שהאחר ירצה אותו. תעשו את עצמכם כאלה שבן הזוג תמיד ירצה אתכם.
הכוונה לטיפוח עצמי?
את יודעת, זה בכל הרמות. זה גם טיפוח עצמי. זה גם שיהיה לי עולם משלי, שיהיו לי חברים, שאני לא רק תלותי בבן הזוג שלי, שאנחנו יכולים לעשות דברים בנפרד, שבן הזוג שלי אומר לי לא, אני לא נהרס מזה, שאם אין הזוג שלי רוצה לעשות דברים לבד,
אני ממוטטת.
כן, לגמרי, שאני לא עושה מניפולציות על בן הזוג שלי, שאני לא שולט בו, שאני לא עושה כל מיני דברים, כי ברגע שאני מנסה להקטין את הפגיעות באהבה, אני חונק את התשוקה. כלומר, דווקא תדחפו לפגיעות. אותה אחת ששאלת אותי לגביה, האם לעשות משחקים? אל תעשי משחקים, כאילו תעמדי מולו פגיעה. כן, זה מפחיד, יכולים לדחות אותי, כן, יכולים לא לרצות אותי. יש הבדל, את יודעת, בין גברים, למה הם הולכים לפורנו? נורא מפחדים מבנות זוגם, במובן של הם רוצים סקס, ובנות זוגם הרבה פעמים נותנות להם סקס רחמים, שזה גם דבר שהוא נורא עצוב, כי זה לא מעיד על מובחנות גבוהה.
לא, זה סקס של ריצוי.
בדיוק, זה סקס של ריצוי. תראי, אם לא בא לך, את אומרת לא בא לי אבל אני רוצה לענג אותך, זה סבבה. אבל סקס רחמים זה לא בא לי, אבל אני עושה את זה בכל זאת.
כן.
אוקיי, זה לא מקום טוב. אבל אדם שהוא שומר על
עצמו... זה גם ניתוק רגשי כזה, זה כזה, מה זה סקס רחמים? זה כזה, אוקיי, אני אשכב, תעשה מה שאתה רוצה, אני פשוט...
אסך.
נשמתי תעלה למעלה בינתיים, ואני אחזור.
בדיוק, לגמרי. אבל אם ניקח גבר שהוא כאילו חושק בבת הזוג שלו, אבל, וזה גם הסיבה אולי שחלקם הולכים לפורנו, הוא, אסתר פרל אומרת שהסקס הבא מתחיל רגע אחרי שהסקס הנוכחי מסתיים. בהודעות, היא מאוד מדברת על זה, אבל נגיד אני...
נשים ממש צריכות את זה, אבל זה נכון. אישה רוצה שגבר יחזר אחריה.
נכון.
היא רוצה שאם היא יוצאת היום לדייט, אז שהדייט יתחיל בצהריים כבר דרך החלפת הודעות.
נכון, ורגע, אבל שנייה, מכיוון שמישהו פה צריך לייצג את העמדה הגברית, או את הצד הגברי, מה גברים רוצים?
מה?
באינטימיות. אוקיי, אז אולי הם פחות רוצים שיחות נפש, נכון? נשים הרבה פעמים... חבל, נשים הרבה... מה נשים אומרות? למה אתה לא מדבר על הרגע... למה אתה לא מרגיש יותר שזה שטויות? כי גבר מרגיש מאוד. או וגבר יגיד, המקבילה המתנסית של למה אתה לא מרגיש יותר, זה אולי תהיה הגיונית. אוקיי? כאילו נשים הן לא הגיוניות. אוקיי?
אם אנחנו לא הגיוניות, אז ברור שאנחנו נהיה היסטריות, זה בא ביחד.
בדיוק. גברים רוצים הכרת תודה הרבה פעמים על כל, על, 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 על כל מה שהם עושים, על זה שהם כאילו נושאים באיזשהו אופן את, את הפרנסה על כתפיהם, והרבה פעמים חסרה להם מילה טובה, והם גם מביעים את האינטימיות שלהם הרבה פעמים לא דרך שיחות, דרך סקס. אז הם ניגשים יותר לנשותיהם, ואז, וזה מתכתב פה עם מובחנות, האישה אומרת, לא בא לי. עכשיו, בדומה לאותו גבר שקונה בריות ושעות, אם אני ממוטט מזה שלא בא לי, הופ, אני הולך לפורנו.
כן, וגם לאורך זמן אתה תפסיק לנסות גם.
בול. אבל אם אני אומר לך, למשל, נגיד את לא רוצה, ואני אומר לך, אבל לורי, את עדיין בעיניי, לא בא לך, אבל תדעי לך שאני חולה לך על התחת, את נורא נורא סקסית, ואני מנסה מחר, ומחר את אומרת לי, לא בא לי, אבל אני אומר לך, את יודעת, אבל את נורא יפה היום, ביום השלישי סביר להניח שתרצי. כי אני לא מפחד, והערך העצמי שלי, וזה
דבר.
מתכתב עם מובחנות, לא תלוי, הוא תמיד תלוי קצת באחרים, אוקיי? אנחנו לא סופרמנים. אבל...
אתה גם לא חי בריק, אז...
בדיוק. כן. אבל יש גבול לכמה שהוא יהיה תלוי בערך העצמי שלך. וברגע שאני שומר על המובחנות שלי, ואני מזין את הערך העצמי שלי, אני יכול לבוא אלייך יום אחר יום, לנסות, להציע, לשוחח איתך על הפנטזיות שלי, להגיד לך, בואי נלך, נעשה. אני יוזם, אני לא מפחד, אני לא צריך את השחקנית בפורנו.
רועי צור, תודה רבה לך.
רק התחלנו.
כן, התחלנו לפני 45 דקות.
וואו, זה עבר מהר, לורי.
נעמת לי מאוד.
תודה רבה, היה לי כיף גדול.
מעולה, תודה לך.
תודה, ביי ביי.
עד כאן, עוד פרק של סקס אפיל. אפשר להאזין לפרקים נוספים שלנו בוויינט, ספוטיפיי, גוגל, אפל, או בכל מקום אחר שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. העורך שלנו הוא רון טוביה. בצוות, שחר ברקת וערן רחמני. אני לורי שטטמאור, תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.